על הגמרא בסוף מגילה. עזרא תיקן להם לישראל. תניא רב שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. אמר רב שמעון ריש לקיש ובשמעון בן לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. זכות בשם רב ניסים גאון, שמצד הדין, מן הדין הזה של כדי שתכלה השנה וקללותיה, אז צריכים לקרוא גם את פרשת ניצבים קודם ראש השנה, משום שיש קללות גם בפרשת ניצבים. תחילת פרשת ניצבים, אז היא מתחילה ב... כמו שכתוב בפסוקים, לא יורה השם סלוח לו, כי אז יאשן אף השם בקנאתו באיש ההוא, ורפצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה וכו'. גם על הכללות האלה נאמר אותו דין של תכלה השנה וקללותיה. ולכן, אז מנהגנו, ככה מביאים תוספות בשם רב ניסים גאון, לכן מנהגנו לקרוא גם פרשת ניצבים קודם ראש השנה. זאת אומרת שגם זה בכלל תכלה השנה וקללותיה. תוספות עצמם אומרים לא כך. תוספות עצמם אומרים שבניצבים אין דין כזה, אלא שצריך להפסיק בשבת אחת בין כי תבוא לבין ראש השנה. סתם, משום שצריך להפסיק בעוד שבת באמצע. אבל הכללות, כך מקשים תוספות, הכללות של פרשת ניצבים הם לא יותר, לכאורה, לא יותר מאשר במה שאנחנו אומרים פעמיים ביום בפרשת והיה עם שמוע. אלה לא כללות. אם מישהו לא ישמע, אז יבואו עליו כל מיני דברים. אבל הדבר לא נאמר מלכתחילה בתור כללות. הכללות הן אותן כללות שבתורת כהנים, הממתת כללות שבתורת כהנים, והצריכת כללות שבמשנה תורה, אלה נאמרו מלכתחילה בתור עלות הברית. הם נאמרו מלכתחילה ברפצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. זאת העלה שכתובה בספר הזה. אבל כאן רק כתוב לא יותר ממה שכתוב בפרשת והיה עם שמוע. חלילה, ישמרו לכם פן יפתה, כמו שאנחנו אומרים כל יום, ואם חלילה יקרה, כן, שרתם ועבדתם, חלילה, אז כתוב וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ועבדתם מהירה מעל הארץ התורה. כל הדברים האלה גם הם לא ברכות. ולא כתוב כאן פחות ממה שכתוב שם. אז הדבר הזה לא נקרא כללות. כך אומרים את הספר. וזאת בעצם קושייה גדולה. כך גם שיטת הרמב״ם דרך אגב, כמו שכתוב ברב ניסים גאון, כך גם כתוב ברמב״ם. כתוב ברמב״ם שמעיקר הדין קוראים ניצבים קודם ראש השנה. כך כתוב. צריך לקרוא ניצבים קודם ראש השנה. לא צריך להפסיק בין כי תבוא לבין ראש השנה בשבת אחת שאפשר לקרוא בה מה שקוראים. אלא קוראים ניצבים קודם ראש השנה. אז כך, רציתי קצת אולי להרחיב ולבאר קצת את שורש העניין, והדבר הזה מאוד מאוד נוגע לנו. אנחנו מדברים תמיד, כבר אמרנו את זה פה המון פעמים, כן, כמעט כל שנה. אנחנו מזכירים את זה תמיד. בגמרא כתוב שעזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, וכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. הדבר הזה פשוט לא ייתכן. איך ייתכן שזה יהיה מתקנת עזרא, בשעה שעזרא לא תיקן בכלל שיסיימו את התורה בשנה אחת? מתקנת עזרא בעצם, אז כל שבת צריכים לקרוא כ"א פסוקים, דהיינו שבעה קרואים. ואפשר לסיים את התורה, הדין הזה מובא להלכה ברמב״ם, הוא רק אומר שזה לא המנהג הפשוט. המנהג הפשוט זה לסיים את התורה בשנה אחת, אבל לא מנהג פשוט, אז אפשר לסיים את התורה אחת לשלוש שנים. אז נמצא שקודם עצרת אוחזים באיזה מקום שהוא בבראשית, או בתחילת שמות, וקודם ראש השנה אוחזים בסוף שמות, לא אוחזים בכלל בכללות. לא בתורת כהנים ולא במשנה תורה, לא אוחזים פה בכלל. בגמרא כתוב עזרא תיקן להם בישראל. לקרוא, לסיים את התורה בשנה אחת, זה לא מתקנת עזרא. לא מתקנת עזרא. תקנת עזרא הייתה שיקראו בשבת שבעה קרואים. ואפשר לסיים, מצד תקנת עזרא, אפשר לסיים את התורה אחת לשלוש שנים. על כורחנו, שהפירוש של כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, וכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה, פירוש הדבר שצריך להוציא ספר תורה ולקרוא את הכללות. זאת תקנת עזרא. אנחנו יוצאים ידי חובה בזה שאנחנו קוראים את זה לפי הסדר. אז כך סדרו את הסדר כדי שזה יגיע בזמן. אבל מעיקר תקנת עזרא צריך להוציא ספר תורה, כמו שמוציאים לארבע פרשיות, או כמו שמוציאים לשבת ראש חודש, או כמו שמוציאים ספר תורה לצורך קריאה נוספת. אז מעיקר הדין צריך להוציא ספר תורה ולקרוא את הכללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ואת הכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. זה הפירוש בדברי הגמרא, ככה גם קצת משמע בדברי הרמב״ם. האופן איך שהרמב״ם מעמיד את הדינים האלה, אז הוא מביא את הדין הזה מיד אחרי זה שהוא מביא, ויש מי שנוהג לקרוא את, לסיים את התורה אחת לשלוש שנים, ואינו המנהג הפשוט. הוא מביא מיד אחרי זה את הדין הזה, של, שיהיו קוראים בכללות, של, כמו שכתוב כאן בגמרא. זה קצת בולט מדברי הרמב״ם. אבל על כל פנים, כך מוכרח הפירוש בדברי הרמב״ם, בגמרא. וזה משונה, זה כבר באמת מוזר. תכלה שנה וקללותיה שייך, אנחנו יכולים להבין, תכלה שנה וקללותיה זה הכוונה, שאנחנו צריכים להשאיר אחרינו את הכללות, לגמור אותם, להשאיר אותם אחרינו. אבל ללכת ולהוציא ספר תורה ולקרוא את הכללות בגלל תכלה שנה וקללותיה, זה ממש לא מובן. מה לנו תכלה שנה וקללותיה זה הכוונה, פשוט לסיים אותם, לגמור אותם, לא להשאיר אותם לשנה הבאה, לא להשאיר אותם לאחר, אלא לגמור איתם. זה נקרא תכלה השנה וקללותיה. אבל כשצריך להוציא ספר תורה מחדש ולעמוד ולקרוא את הכללות בשביל שתכלה השנה וקללותיה, מה לנו ולצרה זו? למה צריך להוציא ספר תורה ולקרוא כללות? לעמוד לך תחילה לקרוא כללות בגלל, בשביל, כמו שכתוב, בלשון הגמרא כתוב בשביל, בשביל שתכלה השנה וקללותיה. זה קצת צריך ביאור. בכל אופן, זה מוכיח ננסה קצת לבאר את ה... לשון הרמב״ם בסוף הלכות מילה כתוב כך, הוא פותח ואומר בואו ראה כמה חמורה מילה, הוא ממשיך ואומר וכל מצוות התורה נחרטו עליהם שלוש בריתות שנאמר אלה דברי הברית אשר ציווה השם. הפסוק הזה זה פסוק בסוף התוכחה של בחוקותיי. אלה דברי הברית אשר ציווה השם, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. זה הפסוק בסוף התוכחה של משנה תורה, סוף התוכחה של כתבו. אז כתוב ברמב״ם שאלו שתי בריתות, ושם הוא אומר אתם ניצבים היום כולכם לעוברך בברית השם אלוקיך. הרי שלוש בריתות. אז כתוב כאן ברמב״ם שדברי הברית של בחוקותיי, דברי הברית של תורת כהנים, ודברי הברית של כתבו, ודברי הברית של פרשת ניצבים, אז כל אחד זה ברית בפני עצמה. כל אחד הוא ברית נפרדת, זאת ברית בפני עצמה. זאת אומרת, בכל אחד ואחד מהדברים האלה נכרתה ברית. אז יש קריטת ברית של אותה ברית שכתובה שם, העלות ההם שכתובים בבחוקותיי, ונכרתה ברית בעלות שכתובים בכתבו, ונכרתה ברית במה שכתוב באתם ניצבים היום. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, זה הכוונה שיש כאן עוד קריטת ברית. חוץ מהברית של כתבו, הרי הפירוש הפשוט בפסוק, שבניצבים מדברים על לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, מדובר פה על מה שכתוב בפרשת כתבו. אז מפורש כאן לא כך, מפורש כאן שיש כאן ברית נוספת, עוד ברית נכרתה פה, ברית נוספת על התורה נכרתה פה. אז כך, כיוון שזה הנושא שלנו, אז ננסה להבין את הדבר. מדוע הבריתות בתורה נאמרו בכללות? בעלות, בכללות. אלה דברי הברית. על כל הכללות, על כל הצדיקת כללות של 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 כתבו, אז מסיימים אלה דברי הברית. על הממתת כללות של בחוקותיי, מסיימים אלה דברי הברית. מדוע דברי הברית הם בעלות וכללות? מה העניין? מדוע כך באים דברי ברית, בעלות וכללות? לא מצאנו מעולם שבריתות שנכרתו עם האבות, אז מעולם לא מצאנו שזה נכרת בצורה כזו. אף פעם לא מצאנו דברים כאלה בברית שהשם קראת עם אברהם. כל הבריתות שהשם קראת עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, ברית אבות. והבריתות האלה, אלה שלושת הבריתות שהן הבריתות של התורה, אז הן נכרתו בעלות וכללות. כך נכרתו הבריתות. אז כך. אנחנו חוזרים פה תמיד על דברי הרמב"ן. פירוש המילה ברית. אז הרמב"ן אומר שהמילה ברית היא כאילו מילה נסמכת. זאת אומרת, כאילו היית אומר בריאת. כל מקום שמוצאים ברית, אז הברית הזאת היא חידוש בריאה. זה עניינה של ברית. ברית פירושה מציאות חדשה בבריאה, כאילו בריאה חדשה. בריאת דבר חדש. המילה ברית, התף כאן היא תף של הסמכה, בריאת, בריאת דבר חדש. כשאנחנו מדברים על בריתות, על הבריתות של מתן תורה, אז זהו עצם עניינם. הבריתות של מתן תורה, עניינם הוא שבלי זה, אז פירוש הדבר שאין לנו שום קיום משום בחינה. זה מה שאומרות הכללות. הכללות אומרות היעדר קיום, אבל היעדר קיום גמור. היעדר קיום עד הסוף. אין שום קיום. העובדה שהברית נכרתת בכללות, עניינה לא לאיים, דברי איום, דברי גיזום, כמו שנקרא בלשון הגמרא. לא בהכי עסקינה. הכללות האלה אומרות שאם לא מקבלים את הברית, העובדה שהכללות חלות אם לא מקבלים את הברית, זהו עצם עניינה של הברית. הברית עניינה שרק בצורה כזאת הבריאה קיימת. זאת אומרת, הדבר הזה הוא מתנה, זה פירוש המילה ברית. ברית הכוונה שזה מתנה את עצם הקיום. זה מתנה את עצם הבריאה. אז בריתות שהן בריתות נוספות, דוגמת כל מיני בריתות, שהן בריתות נוספות. אז הבריתות האלה יכולות להתווסף, כן? כדוגמת כל מיני. אברהם קרד גם עם אבימלך ברית, שום כללות לא היו. התורה שעיקר צורת קבלת התורה הייתה שאם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו אין קיום בכלל, כך הייתה הצורה של קבלת התורה. אז הברית של התורה, אז ככה היא חלה, כך חלה הברית. כיוון שמתן תורה ניתן מעיקרה בצורה כזו שאם כן אז יש קיום, ואם לאו אז חלילה שם תהי, כמו שכתוב בגמרא. התורה ניתנה מלכתחילה כדבר שמתנה את עצם הקיום, דבר שמאפשר קיום, דבר שבלעדיו אין אפשרות, אין קיום, אין שום אפשרות אין אפשרות להיות. לכן קריטת, זאת אומרת, הבריתות שנחרטו על התורה, הבריתות שנחרטו, נחרטו באופן של אם לא הברית, אז זה כל הכללות. הכללות האלה, הכללות כמו שהן כתובות בתורה, אז הכללות האלה, האופן העמוק ביותר, החזק ביותר של אבדון. זהו האבדון המוחלט. לכן, אותה ברית שנחרטה על התורה, אז היא נחרטה באותו אופן כמו שהתורה ניתנה. התורה ניתנה כדבר שעצם הבריאה תלויה בו, והברית ניתנה בצורה שעצם הבריאה תלויה בו. זאת הברית, ולכן הברית ניתנה בעלות וכללות. עכשיו ננסה להבין, שלוש בריתות נחרטו על התורה. שניים מהם הרמב"ן מפרש, את הברית של תורת כהנים ואת הברית של משנה תורה, אז ידועים דברי הרמב"ן בפרשת בחוקותיי. הרמב"ן מעריך ואומר שהתוכחה של פרשת בחוקותיי, אז היא נאמרה והיא אומנם נתקיימה בחורבן בית ראשון. הברית והתוכחה של כי תבוא, אז היא נתקיימה, ורחמנא ליצלן עדיין מתקיימת בחורבן בית שני ובהמשך. כאן מתקיימת הברית הזאת, ולכן הברית ההיא, אותה ברית של בחוקותיי, אז היא מסתיימת בהבטחה, וגם ברעב גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאותים. וכתוב שם בסוף, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. יש שם שיבה, יש שם חזרה, משום שבאמת, מהחורבן הראשון, אז חזרו. והייתה אפשרות, הייתה אפשרות נוספת, נבנה בית שני. התוכחה השנייה מכוונת לחורבן בית שני, ולכן התוכחה מסתיימת באלה דברי הברית, ואין שם שום הבטחה שהיא. ההבטחות נמצאות בפרשת ניצבים, אחרי התוכחה של ניצבים. נראה עוד מעט. אבל על כל פנים, בפרשת כי תבוא, בדברי הברית של כי תבוא, אז שום דבר, אין שום הבטחה. כתוב, וישיבך השם מצרימה, מצרים. בעוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אלה דברי הברית, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורם. זה מסתיים בתוכחה בעצמה ובדיבורים, בדיבורים של התוכחה, בכללה הצדיחת. זה מסתיים ואין שם שום הבטחה. שום הבטחה, שום חזרה, שום שיבה, שם לא כתוב. זה אומר הרמב"ן, זהו הסוד שלא נתגלה קיצה. אחרונים, כן, שלא נתגלה, אבונם לא נתגלה קיצה. לא נתגלה קיצם, אין, הקץ לא נראה. זאת אומרת, התוכחה נגמרת בתוכחה, ולא נראה אחריה איזשהו קץ, איזשהו. אין אחר כך שום הבטחה. פירוש, אלו שתי בריתות נפרדות. הברית שנחרטה אז, כן, אותה ברית, שהייתה באותה ברית שנתקיימה בנו, כן, מפני חטאינו, נתקיימה בנו אותה ברית ראשונה, אז היא נתקיימה בנו בחורבן בית ראשון. הברית הנוספת, אותה ברית של ערבות מואב, הברית של כתבו, היא נתקיימה בנו ועדיין מתקיימת בנו עד עצם היום הזה, זאת ברית למצב אחר. פירוש הדברים. התורה כידוע ניתנה לנו פעמיים. למעשה שלוש פעמים, אבל מה שיש בידינו, אז התורה שנמצאת בידינו, נמצאת בידינו מכוח שתי קבלות. שתי קבלות שקיבלנו אותה. קיבלנו את התורה ביום הכיפורים, בזמן שקיבלנו את הלוחות השניים, ואז כן, נגמר מתן תורה. ושם, זה מה שנקרא בלשון המשנה. המשנה בסוף מסכת תענית. צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אז כתוב על זה במשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה. אומר רש"י, זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות שניים. זהו אותו יום שממנו, מכוחו, התורה נמצאת בידי. יום הכיפורים, זהו אותו יום שבו קיבלנו את התורה. אבל מכיוון שהתורה ניתנה לנו בכפייה, התורה ניתנה לנו בכפה עליהם, הר כגיגית, כמו שכתוב. אז הרי ידוע, מפורסם, כתוב בגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. דהיינו, התורה ניתנה, ובהמשך נכנסנו לארץ, ונבנה בית המקדש, וכלל ישראל נמצא, היה בארץ, עד שנחרב הבית. וכשנחרב הבית, והקדוש ברוך הוא הגלה אותנו מארצנו, אז כמו שכתוב בחז"ל והדברים ידועים, באו בני ישראל אל יחזקאל הנביא שם בבבל, באו אליו בטענה ואמרו לו, עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה? ניתק הקשר, נגמר, ואין לנו יותר יחס, אין יותר קשר בינינו. דהיינו, אותו קשר, אותו חיתון, אותו דבר שקרה במעמד הר סיני, אז הוא נמשך עד כאן, עד שהגלו אותנו מארצנו, ועד שנתקיים בנו, עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה. ומכאן ואילך כלום יש להם זה על זה. אין ביניהם קשר, אין שום שייכות. אמר להם יחזקאל בשם השם, העולה על רוחכם היו לא תהיה. חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה, ובהמשך בחימה שפוחה הם לא חלקו. אבל על כל פנים הם מסרו מודעה. אמרו שזה נגמר, אנחנו קיבלנו תורה וקיבלנו את זה בתנאים מסוימים. כעת הכל נגמר, גירשו אותנו, זרקו אותנו החוצה, אנחנו נמצאים בלי בית, בלי ארץ, בלי שום דבר. וגם מלכה ושריה בגויים אין תורה, וגם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. זה נקרא עבד שמחרו רבו ואישה שגירשה בעלה. כאילו שאותו מתן תורה ראשון הוא כאילו נגמר. אבל אף על פי כן, כתוב מפורש בגמרא, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיבלו את התורה מחדש, והקבלה הזאת השנייה היא הייתה קבלת התורה שמכוחה נבנה בית שני, ומכוחה אנחנו חיים עד עצם היום הזה. ההבדל שבין שני המצבים האלה הוא כשהתורה ניתנת לנו והכל גלוב, הקשר גלוי, כמו שהיה בזמן בית ראשון. השכינה הייתה שורה בישראל, היו נביאים כפליים כיוצאי מצרים, כל סדרי המלכות היו כתיקונה, סדרי הבית היו כתיקונה, נבואה הייתה בשפע, ברכה הייתה בשפע, הכל היה גלוי. זה מצב אחד, זה מצב אחד, זה מצב של קיום תורה באופן אחד. בהדור קיבלו בימי אחשוורוש, אז אנחנו קיבלנו תורה במצב של אסתר. זה מצב של חושך, במצב שאין, הדברים הם לא גלויים. מפורש בגמרא, אקתי עבדי אחשוורוש אמר. אנחנו עבדים, אין נבואה, אין סדרי מלכות, אין, ואנחנו אקתי עבדי אחשוורוש אמר. אנחנו נמצאים בגלות גם כשאנחנו נמצאים פה. הכל נסתר, הכל חשוך, הכל בהיעלם. אין, אותו גילוי שכינה איננו כבר. זאת קבלת תורה אחרת. זאת קבלת תורה, זאת אותה קבלת תורה של בית שני. קבלת התורה הזאת, שם הייתה ברית אחרת. שמה קיבלנו עלינו עוד פעם, עוד פעם, וזה חייב להיות כפול. לכן צריך את זה כפול ממנתת. אותם צריך את כללות שכתובות בפרשת כי תבוא, אז הן פי שניים מהכללות של בחוקותן. זאת קבלה כפולה. וקבלת התורה הזאת יש לה ברית אחרת, זאת הברית של כי תבוא. זאת ברית בפני עצמה, כאן קיבלנו עלינו בעלות ובכללות, קיבלנו עלינו את כל התורה כולה, קיבלנו עלינו, וזאת ברית ש... כמו שכתוב בספר תהילים. עם כל הצרות, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. זאת הברית שקיבלנו עליה. זאת הברית הנוספת. הברית השנייה שנחרטה על התורה, דהיינו, הברית הראשונה נחרטה על התורה במצב גלוי, והייתה עוד ברית שנחרטה על התורה, ברית שנחרטה על קבלת התורה במצב של העלם, של אסתר, של בלי גילוי שכינה, במצב שכביכול, כביכול, בורא העולם מתגלה, לא מתגלה, והוא, כמו שחזל אומרים, בזמן חורבן הבית, חזל אומרים, מי כמוך באילמים כביכול. בורא העולם לא מגלה את עצמו. ואנחנו קראתנו ברית שאנחנו קיבלנו עליהם לקיים את התורה, להיות איתה, להחזיק בה, גם במצב של העלם והסתר. אלו הם שתי הבריתות. אלו הם שתי הבריתות, התוכחות הגדולות. פשר הכפל של התוכחה של כתבו, זה התוכחה של בחוקותיי, זה ממתת כללות. בתוכחה של כתבו, זה גם אם קיבלנו ממתת כללות, אנחנו מקבלים עוד פעם ממתת, כדי להיכנס בברית. זאת אומרת, אנחנו מקבלים עלינו ברית, גם במצב שקיבלנו את הממתת כללות. זהו הכפל. קיבלנו את הממתת, זאת אומרת, הם הגיעו לה. כל זאת בעתנו. הגיע לנו. קיבלנו את זה. ולא שיקרנו בבריתך. אנחנו מקבלים עלינו עוד ממתת. זה פשר הכפל של, של מה שנקרא משנה תורה. כשנצטווינו, זאת אומרת, כשחזל אומרים, עזרא תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים את הכללות, זאת אומרת, מה שנוגע לענייננו, את הכללות של כי תבוא קודם ראש השנה. מה איתה, מה כתוב בגמרא, בשביל שתכלה השנה וכללותיה? פירוש, תכלה השנה וכללותיה מתכוון לומר שאנחנו צריכים, הרי מדובר פה על תכלה השנה וכללותיה, מדובר פה על כל הצרות, כל הרעות שקרו איתנו בזאת השנה. כל מה שקרה לנו בזאת השנה, זה נקרא וכללותיה של אותה שנה. תכלה השנה וכללותיה, פירוש הדבר. אנחנו מצרפים את כל מה שקרה לנו במשך השנה הזאת, אנחנו מקבלים את זה כדברי הברית. אנחנו, את כל מה שקרה לנו, אז ודאי, לכל, זה הפירוש הרי תכלה השנה וכללותיה, הרי מאז שחרב הבית, כן. אז אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. תכלה השנה וכללותיה פירוש, שאנחנו, את כל הכללות כולם, אנחנו מכניסים אותם לתוך דברי הברית. זה הרי בולט, שיטת רב ניסים גאון והרמב"ם, שצריך גם את פרשת ניצבים להכניס לתכלה השנה וכללותיה. זה רק מפיום שפרשת ניצבים גם היא נקראת דברי הברית. זה ההבדל שבין פרשת ניצבים לבין קול והיה עם שמוע שאנחנו אומרים כל יום. זה לא דברי הברית וזה כן דברי הברית. כמו שמפורש ברמב"ם, שפרשת אתם ניצבים היום כולכם לעוברך בברית השם, זאת ברית נוספת, ברית שלישית. נראה עוד מעט מה עניינה של הברית הזאת. אבל זה בולט שמה שאנחנו חייבים לקרוא לפני עצרת ולפני ראש השנה, זה מחייבים אותנו לקרוא את דברי הברית, לא את הכללות. את דברי הברית שבכללות. ופרשת ניצבים גם היא נקראת דברי הברית. החובה לקרוא את דברי הברית בשביל שתכלה השנה וכללותיה, פירוש הדבר, שכללותיה של השנה הם הם דברי הברית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את כל הכללות, את כל הצרות שקרו לנו, ואנחנו הופכים אותם, עושים מהם קיום של דברי הברית. כשקיבלנו עלינו את הברית הזאת, קיבלנו עלינו, שכל מה שיקרה במסגרת הזאת, זהו הקיום של הברית. אז כשאנחנו מקיימים תכלה השנה וכללותיה, אז אנחנו, את כל מה שקרה, את כל הכללותיה, אז אנחנו מצרפים והופכים אותם לדברי ברית. כיוון שעצרת מתן תורה בלי חטא, מתן תורה ב... זה מתן תורה הראשון, זה מה שהיה מתן תורה כתיקונו. אז הברית היא מקבילה לאותה ברית שנחרטה על התורה שניתנה לנו במצב גלוי, במצב במצב השלם, במצב הנכון, במצב המתוקן. אבל בראש השנה, ביום הכיפורים, עכשיו, אז כעת אנחנו הרי מקבלים את התורה אחרי חטא. כעת אנחנו מקבלים את התורה אחרי 120 יום שמשה רבינו היה בהר, התחנן, הקדוש ברוך הוא קיבל, קיבל את התשובה, קיבל את התשובה וקיבל את התפילות, והסכים לתת לנו, הסכים להוריד מאיתנו את הגזירה של הניחה לי ואיחר הפי בם ואכלם, רחמנא ליצלן. התורה שניתנה לנו ביום הכיפורים, זאת אומרת, התורה שנמצאת בידי, היא התורה שניתנה לנו אחרי העלם, אחרי חטא. הלוחות השניים כלפי הלוחות הראשונים, זה כמו בית שני כלפי בית ראשון. ודברי הברית המקבילים למצב הזה, למתן תורה הזה, דברי הברית הם דברי הברית של כתבו. זאת אומרת, מה שאנחנו מצווים לעשות זה לקחת, לאסוף את כל מה שקרה לנו כל השנה הזאת ולקרוא את זה, לקרוא את זה בתוך התוכחה. אנחנו לא שמים לב לזה, כי אנחנו קוראים את התוכחה בהמשך הסדר של הקריאה, אבל לא זה הדין. הדין הוא לקרוא את התוכחה כקריאה בפני עצמה. אנחנו חייבים לקרוא את זה בסוף השנה, ולקרוא בתוכחה הזאת, לקרוא בה את כל מה שקרה לנו כל השנה, בשביל שתכלה השנה וקללותיה. ברור, השנה תכלה עם קללותיה, משום שהקללות לא ניתנו כקללות, הקללות ניתנו רק כדי שעל ידם תיקרת ברית. אם אנחנו על ידי הקללות, על ידי כל מה שקרה, קורטים ברית, אז ממילא תכלה השנה וקללותיה, משום שזה המכוון של כל הכללות. זה קיום של דברי הברית. להבין, אנחנו צריכים להבין מהי הברית השלישית. אלו הם הבריתות שנחרטו על התורה. איזה עוד ברית נצרכת פה? מה חסר? איזה עוד ברית נוספת צריכה להיות? אז הדברים מפורשים, זאת הפרשה. זאת פרשת היום, היום קראנו את זה. זאת פרשת השבוע. וזאת הפרשה שלדעת רב ניסים גאון והרמב"ם. אז על ידי זה מתקיים סוף תכלה השנה וקללותיה. הפרשה אומרת ככה, כתוב. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. כי אתם ידעתם ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהר אשר עמהם. פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה ושומעו את דברי העלה הזאת, כלומר, הוא ישמע את העלות של כתבו, את אותם צדיקי קללות של כתבו, אז והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלה. למה אספות הרבה את עצמה? אז כתוב, הברית הזאת נחרטת כדי להוציא מידה של טעות שיכולה להיות. יהיה מישהו שישמע את דברי העלה הזאת והוא יתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלה, ככה הוא יאמר. אז לכן צריך לכרות, זה מפורש זה מפורש בפרשה, כך כתוב בפסוקים, ככה גם אומר רש. צריך להשביע, צריך לכרות ברית נוספת, פן יש בכם מישהו שעולה כך על דעתו, לכן צריך לכרות עוד ברית. משום שאותו אחד שמע את דברי העלה הזאת, דהיינו הוא שמע את כל הצדיחי כללות של כית אבו, והוא, מה שיוצא מזה, כן, מה הוא הוליד מזה? מה המסקנה שהוא הוציא מזה? המסקנה שהוא הוציא מזה זה להתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, למה? כי בשרירות ליבי אלו. אז כתוב כאן, ואל זאת הברית הנוספת שנחרטת פה, זאת לא עובריך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. מהי הברית? אז כאן כתוב, לא יובה השם סלוח לו, כי אז ישן אף השם וקנאתו וישאו, ורפצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. הוא מחה השם את שמו, רחמנא ליצלן, מתחת השמיים. נורא, נורא. אבל על כל פנים, כתוב כאן מפורש שהברית הזאת צריכה להיות נחרטת, משום שכשמישהו, יש אפשרות שיש שורש פורה ראש ולענה, וכשהוא שומע את העלה של כי תבוא, אז המסקנה שלו היא שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלו. הגרא בהדרת אליהו, כאן בפרשה הזאת, אומר, עם הכלל הגדול הידוע שלו, שבכל מקום שהתורה מדברת בלשון יחיד, התורה מדברת לכלל ישראל. כל מקום שהתורה פונה בלשון יחיד, אז המדובר הוא לכלל ישראל ככלל. כשהתורה מדברת בלשון רבים, היא מדברת אל כל אחד ואחד כפרט. ומכל אחד ואחד מצטרף הכלל כולו. וכשהתורה מדברת בלשון יחיד, היא מדברת אל כל הציבור כולו ככלל אחד. כיוון שכל הכללות של כי תבוא בלשון יחיד אמורות, כמו שהגמרא אומרת, כמו שכתוב, פונים כאן אל יחיד, אם לא תשמור, ויפלא השם את מכותך, השיב בך. כל הכללות האלה של פרשת כי תבוא, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל שצריכים באור, אבל הגמרא הרי אומרת, הללו בלשון יחיד אמורו, ומשה מפי עצמו אמרה. זה נאמר בלשון יחיד. פירוש שהדבר הזה נאמר לכלל הציבור ככלל, זה נאמר לכלל ישראל ככלל ישראל. לכן, כך אומר הגמרא, לכן יכול להיות שיעלה על דעתו של מישהו, שמכיוון שהכללות האלה נאמרו על הכלל דווקא ככלל, אז אם הוא יוציא את עצמו מן הכלל, אז הוא לא בכלל, לא אליו דיברו. לא מדברים אליו. הרי דיברו את זה בלשון יחיד. זאת אומרת, דיברו את זה אל מישהו שהוא מצורף אל הציבור ככלל. והוא לבבו פונה היום, כן, לבבו פונה היום, והוא מוציא את עצמו מן הכלל. שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. פירוש, פירוש. כי בשרירות, זאת אומרת, זאת נתינת טעם. כי בשרירות ליבי אלך, פירוש, אני לא הולך במהלך הזה, ממילא לא אליי פנו, ממילא לא אליי, לא איתי נחרטה הברית, אילו היו פונים אליי כאל יחיד, ניחא, אבל הרי לא אליי פנו בתור יחיד, פנו אליי רק בתור אחד מהמרכיב של הכלל, זאת אומרת, הכלל כגוף אחד שנקרא ציבור. כגוף אחד, אז כשהוא מוציא את עצמו מן הכלל, אז הוא מוציא את עצמו מהברית. אז כאן נתחדשה ברית, ומה שנתחדש כאן, אז כאן נתחדשה הגמרא הרי אומרת, על הפסוק הנסתרות לשם אלוקינו, סוף הברית של ניצבים. אז הגמרא אומרת, נסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. אז כתוב בגמרא שלא נענשו על הנסתרות, מחלוקת תנאים, או שלא נענשו על הנסתרות בכלל בערבות, או שלא נענשו על הנסתרות עד שעברו את הירדן. אבל על כל פנים, הגמרא אומרת שמהפסוקים האלה, מהנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, אז בהנגלות לנו ולבנינו כתוב שאנחנו ערבים ואחראים עבור נגלות שעושים אחרים. כל מיני דברים שעושים אחרים, אנחנו ערבים לזה. אז כאן יש ברית נוספת, והברית הזאת היא הברית שנקראת, אותה ברית שנקראת ערבות. זאת ברית בפני עצמה, ברית מיוחדת. והיה בשומעו, מה שנקרא ערבות, לשון הראשונים. הריטבו לדוגמה, בגמרא בסוף פרק ג' בראש השנה, כשהגמרא מדברת על כל הברכות, אף על פי שיצא, מוציא, אז כתוב הרי בגמרא שהטעם הוא משום ערבות. אז כתוב לשון הריטבו, אף על פי שאותו אחד לא מחויב בדבר, אבל מכיוון שחברו מחויב בדבר, והוא ערב בעד חברו, כאילו היו גוף אחד. כך לשון הריטבו. כאילו היו גוף אחד. בעוד ראשוני, מוזכר לשון כזה. תראו שהמהר"ל מפרש, גם המהר"ל אומר לשון כזה. והוא מוסיף ואומר שפירוש המילה ערבות זה מלשון תערובת. זאת אומרת, תערובת זה הכוונה שנוצרה כאן מציאות שהיא מכל הגופים ביחד, מכל הנמצאים ביחד. כל בני האדם, כל בני ישראל ביחד, אז נוצרה כאן מציאות אחת מכל התערובת הזאת. זה נקרא ערב. פירוש המילה ערב זה גוף אחד. גוף אחד. התערבנו זה בזה באופן שאי אפשר להפריד אותנו זה מזה. זאת אומרת, זאת זהות כזאת שכל יחיד ויחיד הוא ערב בעד כולם, וכל אחד ואחד ערב בעד יחיד. כל אחד ערב עבור כולם. אולי כמה מילים. זה דבר מוזר. זה באמת דבר מוזר. זאת תופעה משונה. עם כל הביאורים. זאת תופעה משונה. כביכול, בורא העולם, משה רבינו אומר, כן, מפי השם, הוא אומר את כל התוכחה של כי תבוא. ורש"י מביא, כמו שכתוב בחז"ל, כשבני ישראל שמעו את כל התוכחה הזאת, הוריקו פניהם, ואמרו, מי יוכל לעמוד בהם? מי יכול להחזיק מעמד בעוצמה כזאת של כללות, עוצמה כזאת של כוח הרס כביר כזה. מי יכול להחזיק מעמד במצב כזה? הוריקו פני. אז יכול להיות שימצא מישהו שיגיד באופן פשוט, כן? אפילו בלי לחשוש, אולי זה לא נכון. ספק. אבל זה בכל זאת חשש, זה חשש רציני. שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. הוא מוציא את עצמו מן הכלל, וזה לא מדבר אליו בכלל, זה לא שייך אליו. לא עליו מדובר. זה לא שייך אליו. זה לא נושא שלו. אליי לא מדברים. אני נמצא במקום אחר. מאיפה בן אדם לוקח כוח? מאיפה בן אדם לוקח עוצמה כזו? על רמה כזאת של סיכון להיות בטוח כל כך והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי משרירות ליבי אלי. וזה לא סתם, זה בשומעו את דברי העלה הזאת, משום שהוא ישמע. זאת אומרת, מכוח זה שהוא שומע את דברי העלה הזאת, אז הוא מתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה, כי בשרירות ליבי אלי. אולי בתור מאמר מוסגר, אולי זה הזמן, לא עכשיו אי מתי, זה הזמן אולי לדבר על איזה נקודה. כבר הזכרנו את זה פה במשך השנים כמה פעמים, אבל כאן המקום לדבר על זה, כאן המקום וזה הזמן. הדבר הזה הוא תמוע, הדבר הזה הוא תמוע. אחד מהקושיות הגדולות, אחד מהקושיות שצריכות להטריד כל בר דעת, לא לתת לישון, לא לתת מנוחה. איך ייתכן? שוב, אני חוזר, הקושיה הזאת כתובה בספר אור ישראל, ורבי יצחק בלזר שואל את השאלה הזאת, והוא אומר שהדבר הזה הוא פלא ואין לו תשובה. אין לדבר הזה תשובה, אין תירוץ לשאלה הזאת. רמה של סיכון בטבע בני אדם, כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים, רמת סיכון, טבע בני אדם, שברמת סיכון של פרומיל, כן, אחוז קטן, אז אף אחד לא יושיט יד. אם יש, נניח, יש 1,000 בקבוקים על השולחן, ואנחנו יודעים בוודאות שיש בקבוק אחד שהוא רעל, שם אמר, וזה מעורב, אי אפשר לברר ביניהם. אז אפשר להשליך את כל 1,000, אף אחד לא יושיט יד ולא ישתה מפה שום אף טיפה. זה פשוט, לא רק מפני שכל קבוע כמחצה ומחצה, גם בלי זה. 1,000, גם ב-10,000. גם ב-10,000. זאת אומרת, רמת סיכון בגובה כזה מספיקה שבן אדם לא יושיט יד ולא יעשה שום דבר. איך ייתכן שבן אדם לא יפחד שמה מה שכתוב בתורה זה אמת? אולי זה בכל זאת נכון, אולי זה באמת רציני, אולי זה נכון. איך ייתכן שבן אדם לא יחוש לזה? אנחנו הולכים הרי לשים את האצבע בתוך מקום שהוא סכנה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר גדולה מאחד ל-10,000. נגיד במילים ברורות, אנחנו מתקרבים ליום הדין. יום הדין הוא יום מסוכן מאוד. זאת רמת סיכון הרבה יותר גבוהה מהסיכון שהזכרנו. ואנחנו הולכים ונכנסים אליו בלי שום חשש. בלי שום חשש. מה זה? זה דבר שצריך להיות נגד הטבע. טוב, נגיד שאנחנו לא מאמינים באמונה שלמה, אבל 5% יש, אולי זה בכל זאת נכון. אולי זה בכל זאת נכון, כן? 1%, 50%. אולי זה בכל זאת נכון. 50% יש לכל אחד, לכל כופר. אולי זה בכל זאת אמת. מה זאת אומרת לא לפחד? מה זאת אומרת לא לחשוש? איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? זה דבר שנוגד את הטבע. ושום תירוץ לא יעזור פה.
זה דבר בפירוש, זה דבר מעשי. זה לא דבר שלא מדובר פה על עונשי העולם הבא. פה מדובר על יום דין שדנים פה אותי ואת חיי במשך השנה הבאה. השנה הבאה זה זמן קרוב מאוד. אם בן אדם חייב לעבור עקירת שן בשנה הבאה, אז זה כבר עכשיו לא נוח לו. לא מדבר על ניתוח יותר מסובך. אדם לא מרגיש נוח אם תהיה לו איזה אי נעימות בשנה הבאה. בפרט שהשנה הבאה היא די קרובה. שום אי נעימות, שום הרגשת פחד, שום דבר, כלום. איך זה ייתכן? ופה מדובר על דברים. פה מדובר על דברים שהם פה בעולם הזה. פה לא מדובר על זה. לא מדברים פה על אנשים שהם מעבר לנו. יש הרי אחוז, כלשהו, אחוז. זה הרי דין פתוח ראש השנה. אנחנו רואים כל מה שקרה השנה. כל זה נידון בראש השנה ונחתם ביום כיפור שעבר. ראינו מה שקרה. קרו הרבה מאוד דברים לא נעימים. וכל זה הולך לקרות עוד פעם. אין שום חשש, אין שום פחד, אין שום... מה זה? מה זה? זה ייתכן? זה אפשרי? אז באמת שזה נגד הטבע. הוא אומר כך, כך הוא אומר שם, שהדבר הזה הוא פלא. זה פלא, וזה מניף לאותיו התברך, משום שאם לא כך, זה צריך להוסיף הסבר למה שהוא אומר, אבל פירוש הדברים, זה מניף לאותיו התברך, הדבר הזה הוא נגד הטבע, אבל מכיוון שאחרת לא תיתכן בחירה. בחירה מתאפשרת רק שיש שני צדדים. ובמקרה הזה, אז גם צד אחד מחייב הכרעה. מספיק צד אחד כדי שיהיה מוכרע. משום שאם יש צד אחד, אז הצד הזה מספיק. הרי צד כלשהו מספיק כדי לברוח מזה. צד כלשהו של סכנה ברמה כזאת. מספיק כדי לברוח מזה. זאת אומרת שהבחירה כבר הייתה צריכה להיות מוכרעת מיני ובי, מעצם הבחירה. אם נותנים אפשרות כזאת, אז האפשרות הזאת כבר מכריעה את הכאן. אז כדי שתהיה בחירה, כדי שתתאפשר בחירה, אז הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, וככה הוא התביע בנו, שאם אנחנו לא בוחרים בזה, אז אנחנו לא מתחילים לפחד. משום שאם אנחנו נפחד גם בלי שנבחר בזה, אז בטלה הבחירה. זה התירוץ היחידי. זה התירוץ האחד והיחידי. זאת אומרת שלמעשה אנחנו רואים כל הזמן לנגד עינינו, אנחנו רואים נס לנגד עינינו. אנחנו מסתכלים על עצמנו, אז אנחנו רואים נס. כל מי שרואה מישהו שהוא לא ירא שמיים, אז הדבר הזה הוא ראיה, הוכחה ברורה על אמונה. כל מי שרואה מישהו שהוא לא ירא שמיים, אז מזה אפשר להסיק. זה מעשה נס, זה דבר שהוא נגד הטבע. זה מעשה ניסי. הדבר הזה מוכיח, מראה באצבע על האמונה. זה אבסורד. אבל זה באמת כך. צריך לדעת, אם אנחנו רואים חילוני, אז זאת הראיה הטובה ביותר שיש בורא לעולם. זאת ראיה חזקה, זאת ראיה שאין עליה תשובה. לא צריך להסתכל רחוק. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את יראת השמיים שלנו, אז אנחנו יכולים להסיק מזה שיש בורא לעולם. שיש ממי לפחד. אבל זה הכרחי. איך, מה השיטה מהו הקו, באיזה אופן כביכול בורא העולם עושה את הדבר הזה. אז זה חז"ל מגלים לנו. חז"ל מגלים לנו ש בגמרא בסוף מסכת סוכה כתוב בגמרא, יצר הרע, כך אומרת הגמרא, יצר הרע מתחילה הילך, הוא הולך לו לדרכו, אבל הוא דופק אצלנו בדלת, אנחנו מכניסים אותו. אז מתחילה הוא הילך שדופק בדלת, אחר כך הוא נהיה אורח, זמן קצר הוא אורח, ואחר כך הוא נהיה בעל הבית. זאת אומרת, הוא נהיה שליט על כל המערכת הנפשית שלו. אז אנחנו בכל מה שנוגע לעניין הזה, אנחנו לא חושבים את מחשבותינו שלנו, אנחנו חושבים את מה שהוא רוצה. אילו היינו מתבוננים את ההתבוננות שלנו, אילו היינו חושבים את הדברים בדעתנו ובשכלנו שלנו, אז היה מספיק צד קטן של ספק, אולי היה מספיק להכריע את הקו שאנחנו נברח מעבירה כמו משרפה. אחוז אחד הרי ודאי יש, נכון? אחוז אחד, אולי זה בכל זאת נכון. אבל אנחנו לא חושבים את מחשבותינו שלנו, יש בעל הבית בראשנו, יש בעל הבית, בנפשנו יש מישהו שהוא בעל הבית. ואנחנו חושבים, לא אנחנו חושבים, הוא חושב. אלו מחשבותיו שלו. אבל באמת כך, אם אנחנו היינו מתבוננים מעצמנו, מדעתנו שלנו, אז היה די בהתבוננות הזאת כדי להכריע את הכף. בהחלט. אפילו אם נניח ספק, אבל הספק הוא ברמת, מדובר פה על רמת סיכון גבוהה כל כך. אז הספק די בו להכריע לגמרי. ממילא כבר לא יהיה גם ספק, כמובן. אין שום סיבה שיהיה ספק. הסיבה שיהיה ספק זה בגלל הבחירה. אני לעצמי מפרש תמיד מה שכתוב בגמרא. הגמרא אומרת, ואתה ישראל, על הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. אז אומרת הגמרא, אתו יראה מילתא זוטרתא היא. מה זה כי אם ליראה? כלום, אני מבקש ממך רק דבר מועט, דבר פעוט, דבר כמעט חסר ערך. מילתא זוטרתא. אז אומרת הגמרא, אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא. אז קודם כל, מה זה שייך אליהם? ובאמת, למה באמת לגבי משה זה מילתא זוטרא? שום דבר לא הופך להיות מילתא זוטרא למי שהשיג אותו. צדיקים תמיד נדמה להם כהר. מה זאת אומרת? איך זה נהיה מילתא זוטרא? בכמה מקומות אומרים רבותינו, המשך חוכמה מעריך בזה, בכמה מקומות, וזה דעת כמה מרבותינו, שמשה רבינו, מכיוון שהוא מזוהה עם התורה והתורה היא הבסיס שעליו הבריאה עומדת, אז לא ייתכן שמשה רבינו יישאר בעל בחירה. התורה זהה איתו והתורה הכרחית בעולם. כמו שהתורה הכרחית, אז גם משה רבינו הכרחי בעולם. זאת אומרת שאחרי שמשה רבינו הגיע למעלתו, אז נתלה ממנו הבחירה. הוא כאילו עבר את הבחירה. כמובן, בבחירתו הוא הגיע לדרגה הזאת. אבל אחרי שהוא הגיע לדרגה הזאת, אז כבר נתלה ממנו הבחירה. הוא כבר לא בוחר יותר. לאדם שלא בוחר, אז היראה היא חוזרת להיות טבעית. זה באמת מילתא זוטרא. לאדם שנלקחה ממנו הבחירה, אדם שלא בוחר, אז היראה היא בעצם מילתא זוטרא. וזה מה שהפסוק אומר, כי אם ליראה, משום שהיראה בעצם היא מילתא זוטרא. העובדה שזה לא מילתא זוטרתא, זה רק למה, זה רק בשביל הבחינה. אבל בעצם היא מילתא זוטרתא. והראיה, הנה, לגבי משה זה מילתא זוטרתא. אצל משה רבינו היראה היא מידה דממילא. כמו שבן אדם ירא מנחש, וכמו שבן אדם ירא מספק נחש. אדם ירא מאחוז אחד של נחש. מגיע לו פרס בשביל זה? האדם שהוא ירא שמיים, מגיע לו פרס בשביל זה? בוודאי שבן אדם ירא מאחוז, מאחוז של סיכון, בזמן שהסיכון הוא כל כך גבוה. זה טבעי. העובדה שזה לא טבעי, זה רק בגלל הבחירה. ברגע שניתן את הבחירה, זה חוזר להיות מילתא זוטרא. זה הכוח. זה הכוח שאותו יטביע כביכול בורא העולם בבריאה. זה כוח הבחירה. זהו הצלם אלוקי. כוח הבחירה שהוא כולו נס. הוא בעצם כולו נס. הוא כולו פלא. הבחירה בכלל כולה פלא. גם הנס הזה נמצא בתוך הבחירה. אין בדרך הטבע אפשרות כזו. בזמן שהשיקול הוא, כשעומדים ממול צדיקי קללות, והסיכון הוא סיכון של, זה סיכון, כאן מדובר על אובדן, אבדון גמור, אבדון מוחלט, מצד אחד. אז כדי שתישאר הבחירה, אז צריך שמהצד השני יהיה כוח למישהו, למחוק את כל הדבר הזה ולהגיד זה כלום, זה לא פוגע, זה לא שייך אליי בכלל. אם זה שייך אליי במשהו, אז הבחירה נגמרה. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, אז כדי שתישאר הבחירה, אז חייב להיות שיהיה כוח באדם שיתחה את הדבר הזה באופן מוחלט, גמור. זה לא שייך אליי. זה לא שייך אליי, זה לא מדבר אליי, זה מאומה, זה שום דבר. אם זה לא יהיה כך, אז הבחירה לא תתאחר. זה מה שכתוב כאן, והיה, יש מישהו שבוחר ברע, זה נקרא שורש פורה ראש ולענה. שורש פורה ראש ולענה. מישהו שבחירתו בעצם רעה. אדם שבוחר ברע, צריך לאפשר לו את זה. צריך לאפשר לו את זה. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, משום שהוא שומע את דברי העלה הזאת. השמיעת דברי העלה הזאת צריכה להביא אותו, יכולה להביא אותו למסקנה. שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אל. מיוחדת. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו, והברית הזאת נקראת הברית של הערבות. הברית שכל יחיד ויחיד, כל יחיד ויחיד, לא יכול להוציא את עצמו מן הכלל. כל יחיד ויחיד הוא חלק. זאת הערבות. אנחנו ערבים עבורו, ואם הוא מפר ברית, זאת הפרת ברית של כולנו. ואם אחד מקיים ברית, אז זה קיום ברית של כל כלל ישראל. זאת הברית של פרשת ניצבים. זאת הברית הנוספת.
בגמרא. בגמרא בסוף יומא. תניה כתוב, תניה כתוב בגמרא, היה רבי מאיר אומר, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולכל העולם כולו. גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולכל העולם כולו. שנאמר, הרפא משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. מהם לא נאמר, אלא ממנו. זאת אומרת, שב אפי ממנו מיחיד, אז הרפא משובתם אוהבם נדבה. יחיד שמקיים את הברית, כשיחיד מקיים את הברית, אז מתקיים את הברית לכל כלל ישראל. רב עקיבא איגר מביא פה בשם הרמ"א מפעם בחיקור דין. הרמ"א מפנו במאמר חיקור דין כתב פירוש, יחיד שעשה תשובה מוכלים לכל העולם את חלקו, חלקם בברית, בברית העלה, להיות ערבים זה לזה, הוא הנמחל בזכותו. זאת אומרת, כל אחד ואחד נושא בתוכו את החלק של כל הכלל כולו בברית העלה. החלק הזה נמחל על ידי יחיד לכל העולם כולו. זאת אומרת, מפורש כתוב כאן, שהדבר הזה מתייחס לברית. מוכלים לו ולכל העולם כולו, הכוונה לא חטאים בודדים, האדם הזה שב בתשובה מחטאיו שלו. אז על מה מוכלים לכל העולם כולו? על מה שהוא שב בתשובה, העולם כולו חוטא בדבר הזה. על מה מוכלים לכל העולם כולו? מוכלים לכל העולם כולו על הפרת הברית. תשובה שהוא עושה, אז מוכלים לכל... זה מה שהוא מביא מהרמה מפעם, ממאמר חיקורי. מוכלים לכל העולם כולו את הפרת הברית. חלק הפרת הברית נמחל לכל העולם כולו. הדבר הזה מתחדש בברית של אתם ניצבים היום כולכם. אין לנו האופן היחידי שלנו לעבור את את יום הדין זה על ידי, כמו שכתוב בגמרא, זה על ידי שופר. הוא במה בשופר, והשופר כמו שכתוב הוא כדי לזכור לנו עקדת יצחק, שופר של איל כדי לזכור לנו עקדת יצחק, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. הלשון בתפילה, הלשון בנוסח הברכה, בברכת זיכרונות, כמו שאנחנו מתפללים בתפילת מוסף, וזכור לנו השם אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ואת העקידה שעקד, והברכה מסתיימת זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, והזיכרונות האלה הם זוכר הברית. אין לנו שום אפשרות בעולם לעבור דין, לעבור את יום הדין, רק על ידי שאנחנו מצטרפים לברית. גם התפילה, שאנחנו מתפללים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. אין אפשרות אחר. הדרך היחידה זה רק להצטרף לברית, וכביכול, כשאנחנו בני בריתו, כשרואים אותנו נזכרים בברית.
זה האופן היחידי שאנחנו יכולים להינצל. הברית מחייבת מצידנו את חלקנו שלנו בברית, ואם אנחנו את חלקנו שלנו נקיים, אז כביכול בורא העולם יקיים את חלקו שלו בברית. אבל זאת הברית. פירוש המילה ברית זה קיימה, קיום. אנחנו נקיים את הברית, וכביכול בורא העולם יקיים אותנו, את בני בריתו. הברית נקראת קיום. קיימה, ככה זה נקרא בלשון התרגום. קיום הברית הוא קיום, זה הקיום שלנו, בזה אנחנו קיימים. להבין, לזכור, לדעת. השייכות, החלק שלנו בברית, מתחיל בזה שאנחנו מקיימים לפני ראש השנה. זה הקיום הראשון. תכלה השנה וקללותיה. כמו שאמרנו. הצעד הראשון זה לקחת את כל מה שקרה לנו ולשים את זה במקום הנכון. לדעת, לזכור, להבין, זה כאן מתקיים הברית. כל מה שקרה לנו אלו דברי הברית. ואנחנו מקבלים עלינו את זה. אנחנו מקבלים עלינו בחזרה את הברית, מתוך כל מה שקרה לנו, אז תכלה השנה וקללותיה. וכמו שראינו, דעת הראשונים, דעת רב ניסים גאון והרמב"ם, שצריך לקרוא גם את פרשת ניצבים. זאת אומרת, כל מה שקורה לכלל הציבור וכל מה שקורה לכל יחיד ויחיד. כל יחיד ויחיד. כל יחיד ויחיד נעשה על ידי מה שכתוב, זאת אומרת, על ידי הברית של פרשת ניצבים. אז כל יחיד ויחיד נעשה בן ברית, והוא מייצג את כל כלל ישראל בברית. זאת הערבות. כל אחד. אז כלל ישראל ערב עבורו, והוא ערב עבור כלל ישראל. נתערבנו ביחד. וכל אחד ואחד מונח היחיד שעשה תשובה, שמוכלים לכל העולם כולו. משום שיש כאן אחד שמקיים את הברית, אז הוא מקיים את הברית עבור כל העולם. כאן מתקיים את הברית. אנחנו בני בריתו של בורא העולם. אנחנו עמך בני בריתך, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. אז ברור שאם אנחנו נצרף את עצמנו לברית, זאת אומרת, נחדש את הברית, זהו בדיוק מה שאנחנו חייבים לעשות כל השנה. עוד פעם, עוד פעם, להזכיר את הברית. זאת דהיינו, מצידנו כעת, אנחנו נכנסים מחדש בברית. המנהג של סליחות שנוהגים. אז הוא בעיקר, כמו שמפורש בראשונים, הוא בעיקר כדי להרבות בהזכרת הברית של י' ג' מידות. זה המכוון. המכוון עולם דווקא בבידויים. זה בוודאי שצריך. זה בוודאי שצריך. צריך תמיד לעשות זה. אף פעם אסור לחטוא ותמיד חייבים לשוב. זה לא שייך לזמן המסוים הזה. מה ששייך בדווקא לזמן הזה, זה ההזכרה של י' ג' מידות. זה חידוש הברית של י' ג' מידות הרחמים. בזה אנחנו עסוקים, עד שמגיעים בערב ראש השנה, ואז, אז, במנהג ישראל, אז השליחות כולם נקראים על שם סחור ברית. סביב זה אנחנו מסתובבים. כל מי שחלילה מפר ברית, או כל מי שחלילה שוכח מהברית, עצם עניינה של הברית זה חיבור שלא ניתן להסרה. זה מה שרצינו לבאר היום, בעצם. אנחנו עומדים על הסף, לפני שאנחנו מקיימים, לפני שאנחנו גומרים לקיים את תכלי השנה וכלילותיה, ולפני שאנחנו מתחילים בהזכרת הברית. אז צריך לזכור, פה נקודת המוקד. כל מי שמצרף את עצמו לברית, אז הברית מקיימת אותו. וחלילה מי שמפר את הברית, חלילה. אז עליו כתוב כל מה שכתוב בפרשת ניצבים. השם יעזור לנו ויתקיים בכולנו. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתנו.